כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
פסטיבל כאן.
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת ומולי יושב מי אם לא ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, הלא הוא דני מוג'ה.
שלום, מה שלומך יונתן?
אני בסדר, ואנחנו הפעם בתוכנית מיוחדת, מכיוון שאנחנו מציינים השבוע 30 שנה למותו של מי שהוגדר לא פעם כגדול שחקני הקולנוע הישראלי בכל הזמנים, שייקי אופיר. ויות ובתוכנית שלנו אנחנו עוסקים בכל פעם בסרט אחד בלבד, אז לא היה ספק שאת התוכנית לזכרו של שייקי אופיר אנחנו נקדיש לסרט הזה.
כאן דור 10.
מה נשמע אצלך, אזולאי?
כאן הכל שקט בג'רנו, הכל תחת קונטרול.
תודה רבה לך.
על עוד דבר, לילה טוב, סוף. אתה רואה אלברט, זה מה שאני אוהב במשמרת לילה. בן אדם אחד אחראי על רובע שלם, על כל מאות תושביו. עם עלות השחר, אתה רואה במו עיניך איך כל העיר מתעוררת לנגד עיניך. יום חדש נולד.
כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו. שוב הוא לבדו, שוב רק ימצי לו.
כן, אנחנו כמובן שמענו קטע מתוך הסרט השוטר אזולאי, ובוא נגיד שלא ממש התלבטנו כשבחרנו בסרט הזה שייצג את שייקי אופיר, נכון דני?
הוא לא מייצג רק את שייקי אופיר, הוא אפילו ייצג את ישראל באוסקר.
נכון.
לא היחיד, אבל...
אתה יודע, אני בדרך כלל אמור לשאול אותך למה אנחנו מדברים דווקא על הסרט הזה. אז קודם כל לגבי שייקי אופיר זה די obvious, כי זה באמת הסרט אולי הכי מזוהה איתו, זה גם האייקון אולי הגדול שלו, השוטר וההצדעה, אנחנו רואים את האימג' הזה בכל מקום. אבל בנוסף לזה זה גם סרט מאוד אהוב, ונבחר תמיד בכל סקר כסרט אולי האהוב ביותר על הישראלים. זוכר שהיה משאל כזה בזמנו בוויינט. ישראלים מאוד אוהבים את הסרט.
כן, הוא סרט מהסרטים האלה שהם לא רק אהובים על הקהל הרחב, אז הביקורת חושבת טוב, זה טעם המוני. זה סרט שגם הביקורת אהבה, גם מטור פרסים.
נכון, זכה בגלובוס הזהב מלבד המועמדות לאוסקר.
כן, וגם הקהל אוהב אותו משום שיש בו מהילה נכונה, איזון יפה בין פנים הקומיות שלו לבין הפנים המלודרמטיות שלו. הוא סרט שגם גורם לך להזיל דמעה, ועושה את זה באופן מכובד, כאילו לא לוחץ שלושה סיבובים על אתה יודע, על שקית הדמעות. גם שיש בו אלמנטים כאלה.
יש בו רגעים קטנים, אבל לא מתבסס על זה.
זה מתוך מודעות, ולא מתוך מודעות שזה הז'אנר, הז'אנר דורש את זה. זה סרט שבו במרכזו עומד טוב לב, וטוב לב שלא מביא אותך מאוד רחוק בחיים.
אני כבר מריח את זה שאתה הולך לספיילר לנו את הסרט כמו שאתה אוהב, אז אולי תיתן לנו תקציר.
תראה, באופן כללי זה סיפורו של שוטר, שוטר מקוף כזה, אתה יודע, השוטר השכונתי, השוטר הזה שצריך מצד אחד להביא את הפושעים אל הכלא, ומצד שני לשרת את האוכלוסייה שבה, זו דמות שמוכרת מאוד מהקולנוע ומהספרות ומהתיאטרון. במקרה הזה, השוטר אז אולי, שיש לו גם לב רחב, אולי לב רחב מדי, אז הוא לא את כל העבודה שלו עושה כמו שצריך.
זה לא את כל העבודה, הוא פספס את כל הפושעים ברחוב.
כן, מצד שני, הוא יודע תורות לחימה, הוא יודע את הספר ואת הקודים הוא מכיר בעל פה, והוא ממלא את תפקידו.
רק לבצע את זה הוא לא יודע.
בגלל שהוא רואה עוד משהו. הוא רואה, יודע שהעולם, איך אומרים היום, תראה, זה סיפור מורכב, זה סיפור לא פשוט. הוא יודע שהעולם לא פשוט.
כן.
מסביבו יש אנשים שהם יותר כוחנים, יותר קרייריסטים, ואז הוא נשאר מאחור ומאחור ומאחור, והעולם מתקדם, והוא נבח, הוא לא יהיה מפכ"ל.
לא רק שהוא לא יהיה מפכ"ל, הסרט מסתיים בזה, הפעם אני אקלקל, הסרט מסתיים בזה שהוא לא מקבל הערכה, כלומר הוא לא ממשיך בתפקידו, הוא למעשה מודח מהמשטרה, או יותר נכון יוצא לפנסיה מוקדמת, והוא מקבל עוד העלה בדרגה ככה לשם הכבוד, וכמובן שהסרט מסתיים באחת הסצנות הקולנועיות הכי גדולות בתולדות הקולנוע הישראלי, ההצדעה המפורסמת של שייקי אופיר למסדר השוטרים, שבעצם מצדיע לו בפעם האחרונה, והוא גם מתרגש, ומכאן אולי מגיע המשפט המפורסם של שייקי אופיר, עין אחת שוחה, עין שנייה בוחקת. היכולת שלו גם להיות מאושר וגם עצוב וגם...
וגם לשמש את השפה מתוך הכרת השפה. היכולת של שייקי אופיר להיות גם פה וגם שם, גם גבוה, גם נמוך, גם להשתמש בשפה וגם לבוא מפנטומימה, גם להיות תל אביבי וגם להיות ירושלמי, לבלבל בין מזרחיות לאשכנזיות.
נכון.
וגם להיות מחובר מצד אחד לבוהמה הכי מתוחכמת התל אביבית יפואית, וגם להיות האיש הכי מחובר, אתה יודע, גם עם אורי זוהר וגם עם דן בן אמוץ, ואיפה לא, איפה לא. זה באמת היכולת הזאת שהתגלמה באיש אחד, גם הכי אלגנטי, הכי עם סטייל שאנחנו מכירים בכלל, כן? אולי האיש בהיסטוריה הישראלית עם היכולת להגיע הכי רחוק בקריירה העולמית. האיש נגע, כן, האיש היה שם, וגם להיות הכי פה.
שלום.
אתה עכשיו בתפקיד?
כן, סיור שגרתי, בלי...
לא, האזנות.
לא, גברתי.
יאללה, תפסיקי, גברתי. וואלה, הסמקת. בחיי הסמקת. אתה הורג אותי. אתה בכלל לא כמו כל השוטרים.
למה לא?
אתה נחמד.
גם את בעצם לא נראית כמו בחורה ש...
אני יודעת. בגלל זה יש לי הצלחה אצל הקליינטים. איפה שאני עומדת כל מכונית נעצרת.
והפעם דני מוג'ה, תוכנית מיוחדת מגיעה גם אורחת מיוחדת. האישה שכיכבה עם שייקי אופיר בסרט. ניצה שאול, שלום.
שלום.
הלו היא מימי.
נכון.
בסרט שאת, לא יודע אם להגיד, אבל את מגלמת שם נערת ליווי.
סליחה. קישון קרא לזה בהורה עובדת. ככה הוא שאל אותי.
ככה, איך הוא פנה אלייך באמת?
אני בכלל הייתי עדיין חיילת.
כן.
בלהקה הצבאית. קראו לי דברים מופלאים באותה שנה. גם פשנל הגיע עם טופול ועם דני קיי, והם החליטו ש...
וואו, פשנל לא... שהיה המרגן הגדול. כן.
שהוא ככה לוקח אותי תחת כנפה ומטפח אותי וזה, ועוד הייתה לי איזה שנה פלוס להיות בצבא, והייתי צריכה לקבל רשות להשתתף בסרט הזה, והגעתי אליו, ואני ממוצא הונגרי חצי. הוא לא ידע.
הוא לא ידע.
הוא לא ידע.
כן.
זהו, והוא פשוט הזמין, הוא ראה תוכנית של הלהקה, והוא חיפש בנרות אז את מימי, שהייתה צריכה לראות בת 15, אני נראיתי צעירה מדי לתפקיד, נראיתי אז בת 8, אני חושבת. זה כבר היה פדופילי הדבר הזה.
אז שמו לך פאה ואיפור אותך חזק.
כן, הבאתי פאה של אמא שלי, כי הוא אמר, לא יודעת, אינסטינקט כזה, הייתה אז מודרני כזה של אנשים ככה, היו להן פאות שפתאום התחשק להן לשתות קפה עם פאה אחר הצהריים. והוא אמר לי, אבל את נראית כמו מונליזה, או את יותר מדי קדושה. אז אמרתי לו, חכה. חבשתי את הפאה, וזו הפאה שהייתה בסרט.
וזה הסרט הראשון שבעצם עשית.
לגמרי.
אחר כך השתתף בעוד הרבה סרטים.
נכון.
כמו גבעת חלפון.
ועוד אחד עם שייקה, השועל בלול התרנגול.
והשועל בלול
קישון.
נכון, הסרט האחרון.
נכון.
איך קודם כל היה לעבוד עם אפרים קישון כבימאי? אני הבנתי שהוא היה מאוד, מצד אחד קפדן, מצד שני מאוד מאוד נחמד על הסט. זאת אומרת, היה לא צועק, לא היה מאוד מאוד רגוע, שאני טועה.
תשמע, היה לו שוטינג סקריפט כזה, שפשוט כל פריים היה מצויר.
כן, הוא עשה כמו היצ'קוק.
הוא גם צייר, צייר, כן. איש שמסוגל. זה היה מדויק, אתה ידעת בדיוק מה אתה עושה, ואז הוא כן נתן את המקום הזה, הקטן, השאיר עוד מקום לשחקן, עוד לשחקנית כל כך ירוקה, הוא מתחילה כמוני. נתן לי לנסות, נתן לי לבדוק דברים. זאת הייתה התחושה שלי, וגם החזרות נבנו בצורה כזו. אני הייתי נורא ביישנית, והייתה צריכה להיות שם סצנת נשיקה, והם נורא ויתרו ליד
הצילומים. אנחנו מדברים על סצנת הנשיקה בחלום של שקט, שהרי מה קורה שם, הוא מביט בטלוויזיה, והוא חצי רואה, חצי נרדם, הוא מדמיין שהוא רואה סרט בכיכובו שלו עצמו, שהוא שם הסוג של כמו מין ג'יימס בונד כזה, שמחלץ אותך מהפושעים הרעים, ששם מחזיקים בך כבת ערובה, ואז הוא אומר, מסתכל כזה לכולם, הוא אומר, with your permission, gentlemen, והוא מדביק לך נשיקה.
נכון, נכון. הדמות הזו בחלום, זה משהו שמין אלטר איגו כזה, מקום שנמצא בתוכו, ויוצא החוצה בכל מיני סיטואציות בלתי צפויות, בייחוד עם הדמות של שילוח.
יוסף שילוח, כן, אמר.
כן, זיכרונו לברכה.
זיכרונו לברכה, כן.
טוב, זה... דברי על הסרט הזה, המילה זיכרונו לברכה, צריך את מדברת פה על בית קברות שלם.
ממש זה מצמרר אותי. שחקנים פנומנליים שאינם איתנו.
שמלבד שייקי אופיר, זה הריח הרפאי הענקית שלא איתנו.
אתה שוטר טוב מאוד, אני חושבת.
חשוב מאוד מה שאת חושבת.
ויוסף שילוח כמובן.
זה לא שוטר, זה שותף. אתם לא מבינים? תעשו חשבון כמה פריצות שלנו עברו בשלום בגללו. זה שוטר שמשתף איתנו פעולה כבר שנים, בלי לדעת על זה.
ויצקור החמימוב.
אני רוצה לדעת אם מחדשים לו את החוזה או לא.
בשום פנים ואופן לא. זאת אומרת, גמרנו. גמרנו.
מה? תורכים אותו?
ואבנר חזקיהו.
תראה, אזולאי, אתה יודע שיחסי אליך היה תמיד יותר מידותי. אתה מוכרח להבין. יש מצבים שאדם צריך לעשות חשבון נפש ולהסיק את המסקנות.
ופיים קישון שכבר לא איתנו, אבל תסבירי לנו, את מגיעה לסרט כשאת בת 19 ואת פוגשת באמת את שייקי אופיר שכבר היה מוותיקי השחקנים, את בתחילת דרכך, ממש בפעם הראשונה על הסט, איך זה נראה? איך זה מרגיש?
תראה, היו לי שתי אפשרויות, או להמשיך לעמוד שם בפיק ברכיים, וכיוון שזה לא האופי שלי, ו... גם הייתה עזרה מהצד השני לחסל את המקום הזה מיד וליצור אווירה של עבודה.
איך זה אפרים?
חזרות וחזרות, ואני מאמינה בזה.
אז זאת אומרת, היה לך הרבה חזרות עם שייקי עצמו?
הרבה. אלה חזרות שגם שייקי המשיך לחפש מילים ושפה, כי זאת הייתה התנהלות לגמרי שונה מולי. אני הייתי דמות כזאת one off מתוך כל הגלריה של הדמויות שם. כי הכנסתי איזשהו פן רומנטי לתוך הסו-קולד השוטר הזה שאמור להיות קשוח ודורך כל הזמן על המכפלת שלו.
כן.
אתה יודע, זה הביא למצב שכשכבר הגענו לסט, אפשר היה לעוף. ואני אחר כך חשבתי שכל סרט זה ככה.
ולא כך.
לא, לא.
כן, אומרים שהיה לו ממש אופי מעבדתי ליפיים קישון, הוא היה מאוד 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 מדויק וקפדן לפני הצילומים.
אני מהמשטרה, לא?
אני מבקש את חסבתי שלי בבית חולים. אמרתי
אמא שלך.
גם אמא וגם סבתא כולה. תן לי ללכת. אני קטינה, אתה לא רואה. תן לי ללכת הפעם. תודה רבה.
טוב, תרוצי מהר.
אולי! מה אתם מתחבקים שם? תכניס אותה.
אני מצטער, כבר לא יכול, כבר ראו אותנו פעם אחרת.
כולכם אותו דבר.
אני מצטער.
אל תצטער, רבע עוף.
ותגידי, איך נראות החזרות עם שייקי אופיר? תארי לנו את זה, איך זה נראה?
תראה, האיש הגיע ממקום פיזי כל כך חזק, ולזה אני התחברתי. הוא עבד כבר חודשים, אם לא, לא יודעת כמה זמן על התפקיד הזה, הוא ידע בדיוק איך האיש הזה מתנהל, מה הוא עושה. וברגע שהתחילה החזרה, הוא הפך להיות השוטר. זה היה באמת נפלא לראות, אבל זה משהו מאוד עמוק. וזה לא לחפף את החזרה, וזה יהיה בסדר, בסט נעשה כך וכך, לא, זה לחפור ולחפש ולעזור לי, לתת לי כלים לחפש. כי הטקסט היה מאוד מינימליסטי.
יש, נגיד, כשקוראים תיאור של הסרט הזה, אז יש שני תיאורים, הם הפופולריים, והם לפעמים אנשים גם משלבים, אומרים שהדמות שלך היא מחליפה את הבת שאין לו. ואחרים רואים שלא, שהיא מחליפה את האישה שיש לו.
ודאי. כן, אבל צריך לשים לב...
כי את אומרת פדופיליה גם.
אני צחקתי. יש כאן משהו שמאוד חשוב. השוטר הזה הוא שוטר רהוט.
כן.
מלומד, שיודע תורה, יודע צרפתית. יש בו מין שילוב כזה של סמכתטים כאלה, נסיכים. מין משהו כזה שגדל פה לפני ראשית המדינה. יש בו משהו אירופאי כזה בשוטר הזה, ביחד עם הדבר הלבנטיני הזה. וזה רק קישון יכול לעשות דבר כזה. מי שעומד בי בחוץ ורואה אותנו, אבל לא ביקורת. זאת לא ביקורת, אלא זו באמת כתיבה שרואה, אבל נכנסת פנימה ולא מפחדת להיכנס פנימה ולכתוב דמות כל כך צבעונית וכל כך נוגעת ללב. וגם, תראה, אני גם זוכרת איך ששייקה סיפר לי, ואמר לי, תראי, שימי לב, שרוב השחקנים הדרמטיים הנפלאים ביותר הם קומיקאים אדירים. וזה, אומר, דיבר איתי הרבה על חוש של טיימינג ועל חיוניות, על אנרגיה, ואני לא אשכח את זה.
איך הוא מגיע לסרט הזה, אפרים קישון ושייקי אופיר? הם מגיעים, זה הסרט הרביעי של אפרים קישון, וזה אחרי פעמיים ששייקי אופיר כבר שיחק שוטר, גם בארבינקה וגם בתעלת בלאו מילך. וכל פעם תפקיד השוטר גדל קצת.
כן, כלומר, תראה, השוטר, את אומרת שהוא אדם משכיל, שייקי שיחק את השוטר גם במערכונים, גם במערכונים רדיופונים.
נכון.
הוא לא תמיד היה משכיל. אחת הבדיחות הנהדרות ששייקי מספר זה שהוא עוצר בן אדם ברחוב צ'רניחובסקי, והוא צריך לתת לו קנס, והוא מתחיל לכתוב, האדם ברחוב צ'רניחובסקי, ואז הוא אומר לו, אדוני, אולי מוכן לעבור לרחוב הס? שגם גיאוגרפית זה מדויק, זו בדיחה גיאוגרפית מדויקת, הס מגיע לצ'רניחובסקי. אז הוא לא תמיד היה כזה, זאת אומרת, דמות שהתפתחה וגדלה, והסרט בכלל, אתה יודע, הוא לא המצאה של קישון מיש ועין, זאת אומרת, זה לא, זה גם מדברים שכבר היו בשטח, במערכונים, בדברים שהוא כתב, בפיליטונים, בסתירה, זאת אומרת, הסביבה והדמויות האלה ישנם. חוץ מזה, פרנק קישון ראה קולנוע. הסרט הזה דומה לסרטים צרפתים מסוימים, דומה קצת
איטלקים, לא? לסרטים איטלקים גם.
גם, כן, כן, כן. אתה יודע, הכל הזה היה כמו הקולנוע איטלקי, בגלל ההצלחה העצומה שלו בשנות ה-50, זה השפיע, זה 20 עשורים, זאת אומרת, 2 עשורים אחר כך, כל דבר שהוא לא פנטזיה, מתייחס, בטח כשאם יש עוני, או יש בארץ גם צילמו את הכל ברחוב, אז יש... הרחוב נראה כמו, צריך להיראות כמו רחוב, למרות שיש אצל קישון את העניין התיאטרלי גם. הם לא עושה סרטים ריאליסטיים במובן הזה ש... כן, ויש פה הרבה סצנות מאוד מאוד שאתה רואה את הצורה. הזכרת קודם את הסוף, איך שזה ערוך, איך שזה עשוי, איך זה... רק בקולנוע זה מתרחש ככה, זה לא חיקוי של מציאות, זה למציאות ברורה עבור ה... למרות שסצנות הרחוב בחוץ הם כן ריאליסטיות יחסית וכו', אבל... ויש פה גם שורש קצת של קולנוע מזרח אירופי. של בסוף זה דברים קטנים כאלה, אתה יודע, זה לא באמת סיפור שישנה את העולם, אין פה איזה, כן, זה באמת מתרחש בסדר הגודל של האנשים האלה. אף אחד מחוץ לסביבה של האנשים האלה לא ישמע על הסיפור הזה.
כן.
אברהם, צריך לשלם 80 לירות בירקות.
לא מעניין את הירקות שלך. אני העתיד שלי עומד לחתך בעוד כמה ימים, ואת מדברת איתי על ירקות.
הם בטח יחדשו לך את החוזה.
יחדשו? אני לא מחדש. יבוא לפקובי של 4, בתנאים כאלה אני לא מחדש שום דבר. או סמל בית, פלוס 50 לירות תוספת, או שיסתדרו בלעדיי. איך נהיה ירקות פתאום 80 לירות?
לא שילמנו חודש.
אם לא יחדשו לנו את החוזה, אני לא יודע מה אני אעשה.
השילוב הזה באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, בין הצד הקומי והצד המלודרמטי, באיזה איזון נעים כזה, והטלטלה לא מטלטלת יותר מדי את הסרט, כי לפעמים סרטים שעוברים, אז אתה לא איכשהו זה עשוי בעדינות רבה, ואני חושב שזה גם כוח המשיכה של הסרט במישור הבינלאומי, עובדה שהוא הגיע רחוק, אתה יודע, הוא זכה גם לא רק ב... מאהבת ישראל באותם שנים בארצות הברית, היו גם כמה פסטיבלים שהוא זכה בהם, לא הפסטיבלים המובילים של העולם, אבל פסטיבלים שהוא זכה במקום ראשון. אתה יודע, הגיע לזה פסטיבל בצרפת, בדרום צרפת, וזכה בפרס ראשון. היו שם עוד סרטים באותו זמן. זה תקופה טובה לקולנוע, מתחילת שנות ה-70.
וצריך להגיד שלאפיים קישון, זה סיפור מעניין, הייתה לו טרגדיה קטנה עם כל הנושא של האוסקר. כי הוא זה שהביא לישראל את המועמדות הראשונה לפרס הסרט הזר הטוב ביותר עם סלח שבתי ב-64.
The nominations for the best foreign language film of the year are Sala from Israel.
הוא גם זכה עליו בגלובוס הזהב לפני, זאת אומרת, זה משהו שאמור לנבא זכייה באוסקר עצמו. אבל הוא הפסיד לסרט איטלקי.
The winner is Italy for Yesterday, Today and Tomorrow.
אתמול, היום ומחר, של ויטוריו דה סיקה. ואז עברות 7 שנים, והוא עושה את השוטר הזולאי, והנה הוא עושה את זה שוב. שוב הוא מצליח להביא את ישראל למועמדות לאוסקר.
And the nominees for best foreign language film are
Israel, the policeman.
ושוב הוא גם זוכה בגלובוס הזהב לפני שאמור לרמוז על שחייה כזו. ובא יד הגורל. והוא שוב פעם מפסיד לסרט איטלקי, ואיזה סרט?
The Garden of the Finzi-Continis.
של ויטוריו דה סיקה, עוד פעם. הגן של פינצי-קונטיני. לא, זו סטטיסטיקה שלא תאמן פשוט.
אני לא יודע, אתה קורא לזה טרגדיה, אולי אתה גם נסחף קצת אל הדרך שבה קישון קצת אהב לתאר את עצמו לקראת לפחות החלק האחרון של ה... קריירה שלו. אני לא חושב שזו טרגדיה. בואו נאמר ככה, בואו לא נסחף.
מבחינתו זאת הייתה טרגדיה. אלא
האווירה ששתו לי.
אבל הוא היה כזה.
קצת, קצת, וחבל. אם כבר זו הטרגדיה, שהוא לא הצליח ליהנות מההישגים המדהימים שלו, ולספור רק את נקודות הזכות.
נכון.
להיות מועמד פעמיים לאוסקר, זה אומר שגם הארץ שלך בחרה לשלוח אותך.
נכון.
וזה אומר שגם אמריקאים החליטו שזה הסרט אחד מחמשת הסרטים הטובים ביותר שכדאי
לצפות, כן.
ולהפסיד פעמיים לויטוריו דה סיקה, זה רקורד לא רע.
נכון.
אתה יודע, איך אמר בגין, אני אף פעם לא יצאתי זכאי, כי הוא אף פעם לא אשם, אז אני אף פעם לא הייתי הפסדתי לויטוריו דה סיקה. כן, כאילו, זה ההבדל. אז זה לא כל כך נורא, נראה לי עדיף להפסיד לגדולים כאלה ולא לקטנים.
אגב, אני חושב שבסרט הזה אנחנו רואים באמת כמעט את כל היכולות של שייקי אופיר. יש שם גם הנושא של המבטא הזה שהוא עושה, הסמכתטניקי הזה. הוא גם עושה תפקיד מאוד דרמטי. קצת אפשר להגיד לואו-קי כזה של אדם שקורים אצלו הרבה דברים מתחת לפני השטח שאנחנו לא כל כך רואים מלפנים. ואנחנו רואים גם פנטומימה. יש הרי שלב שבו אבנר חזקיהו רוצה לפטר את אזולאי. ואז אולי מרגיש את זה, אז הוא רואה בדמיונו, כאילו הוא מוריד עליו כיתת יורים. אז הוא, יש לו קטע פנטומימה עם הרבה מאוד יכולת גופנית המפורסמת, ששייקי אופיר שהיה פנטומימאי גדול מאוד, הוא חז על ידי הלייף מגזין כאחד משני הפנטומימאים הגדולים ביותר של המאה, יחד עם מרסל מרסו. אז יש גם קטע של פנטומימה, יש גם קטע של דמויות שהוא עושה איתך, את ג'יימס בונד, פתאום יש, הוא מדבר אנגלית בכלל. ובעצם כל שייקי אופיר נמצא בסרט הזה.
אני חושבת ש... יש מצב ששחקן יכול לקחת את כל הכלים שלו, את כל ארגז הכלים, ולהניח אותו על השולחן, לפתוח אותו ולומר, בבקשה.
כן.
וזה שאפרים הכיר בכישרון הפנומנלי הזה שיש לפניו, ונתן לו לפרוח.
כן.
במקום לכפות עליו כל מיני הוראות בימוי מיותרות, מתישות ולא רלוונטיות.
כן.
לא היה כאן משחק של אגו.
אחת הסצנות המצחיקות ביותר בשוטר אזולאי, זה סצנה שאת נמצאת שם, אבל בתמונה. זה הרגע שזריח הרפאי מוצאת את התמונה של מימי מתחנת המשטרה, שבאה איזה מין פוטו רצח כזה, שרואו אותה מכל הכיוונים, ושואלת את אזולאי, מה התמונה הזו עושה אצלו?
מה זה?
אה.
מי זו?
תמונה.
איזו תמונה?
תמונה, אני יודע איזו תמונה, יש הרבה תמונות. בטח נפלה תוך כדי עבודה לאיזה מקום.
ישר לתוך הכיס שלך?
אתה עוד יודעת מה? תזרקי אותה. תקראי אותה. אכפת לי הרבה, זו תמונה שלי. אתה עוד יודעת מה? תזרקי ותקראי גם את תעודת השוטר שלי.
למה?
למה? לא מספיק לפרוע את התמונה פעם אחת, צריך לפרוע את הגזרים, גזרים, גזרים, מקמטים קצת, סורקים לפח וגמרנו.
אומרים שהוא אילתר את הקטע הזה. פעם קישון אומר שהוא לא כתב את זה בתסריט, ושייקי אופיר עושה את זה על המקום.
אתה יודע למה זה מצחיק?
למה?
כי הוא לא משחק בשביל להצחיק אותך. הוא נבוך, והוא כועס.
כן.
אז הוא משחק את התסכול, כאילו הוא מסביר מה צריך לעשות בסיטואציה הזאת, והוא לא יכול לצאת בו, הוא נחשף, אתה יודע, אז יש פה איזו חשיפה של המקום הזה של, אתה יודע, הוא בעצם בגד באשתו. נחשף פה הבגידה, נחשף, אם תרצו, כמו שאת אומרת, יש בו מעבר לזה, כי גם קטינה, אז יותר, זה מביך. כשמשחקים ברצינות, אז אתה יודע, בקומדיה הרי הסיטואציות הן סיטואציות נוראיות לדמויות שבתוכן. זה מצחיק רק את מי שמים בחוץ.
נכון.
זה לא מצחיק לא אותה ולא אותו אותו רגע.
זהו, וגם צריך פרטנרית כמו זרירה, כדי להוציא כזאת סצנה, באמת.
אמור, אתה לא מבין? אם יפטרו אותו ויבוא שוטר אחר במקומו, זה יהיה סוף של החיים הטובים שלך. אתה תוך שבועיים בפנים.
אז מה אתה רוצה ממני? שאני אעשה פריצה ושיתפוס אותי ושיעלו אותו בדרגה. יופי.
יופי, יופי.
למה לא?
ועוד אורח אחד נמצא איתנו על קו הטלפון. גבי אמרני ששיחק בשוטר הזה אולי גם כן. היי גבי.
היי.
יש לנו פה איחוד מרגש שלך יחד עם ניצה שאול, ואתם...
ניצה שאול המתוקה.
אתם שני האנשים היחידים שנותרו מצוות הסרט.
אוי ובוי לי.
אוי ובוי, כן. אוי, אל
תגיד את זה.
עד 120 לכולכם.
אוי ובוי.
תגיד, חוויותיך מהעבודה עם שייקה בתפקידו בסרט, אתה שיחקת שם עבריין ש... מסכים באונס להיכנס, לעשות פשע כדי להציל את אורו של אזולאי, כדי שהוא יתפוס אותך.
האמת היא שאנחנו העבריינים, so called העבריינים, כולנו היינו נחמדים, זאת אומרת, בגלל שהשוטר עצמו, שאנחנו כבר הבנו שהשוטר עצמו הוא סתם שוטר קצת מטורלל, קצת נאיבי, קצת זה, ואז כדאי צריך לעזור לו, אחרת... הוא יעלם מהשטח ויביאו שוטר אולי יותר, יותר קשה.
כן.
תשמע, בכל זאת, גם לפושעים האלה יש קצת, אפילו קצת הומור, קצת לב, לגבי נניח מי מתעסק איתם.
כן.
והם יותר קשיחים כשנניח יש אחד שהוא אבו עלי, מה שנקרא. ודווקא זה חבל היה עליו.
כן.
וזהו, וזאת הייתה כאילו התכונה הכללית של כל החבר'ה, הברנג'ה הזאת של הפושעים.
ואגב, אתה עבדת עם שייקי אופיר תמיד צמוד כשוטר, זאת אומרת, גם בארבינקה, וגם בתעלת בלאומיל, אתה עוזר השוטר, נכון?
קודם כל, זה טוב שאתה מזכיר, כי אני לא הייתי זוכר, אבל לא מזכיר. אבל דבר אחד, אני יכול להזכיר לך עוד דבר אחד, שאני הייתי הראשון ש... כששייק אופיר חזר מחוץ לארץ, אני הייתי המתפעל של התוכנית שלו. כן, 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 אני ישבתי, בניתי לו את הבמה, כיוונתי את האורות, והייתי על הרעוסטט, מה שקוראים היום, הדימר, ועבדתי בתוכנית שלו, והתחלנו את התוכנית בקולנוע פאר בתל אביב.
מה, זה היה המופע היחיד שלו כשהוא חזר לארץ מארצות הברית?
מופע יחיד עם הסיגריה ועם הסוסים ועם הקאובוי ועם כל הדברים האלה שהוא חזר מחוץ לארץ. ואני אז הייתי קולבויניק שעבדתי גם בחלטורות מסוג זה של חשמל ותאורה וכו' וכו', וגם עשיתי את זה, עבודת במה, תיאטרון.
אבל אתה מגיע לשוטר אזולאי, אז כבר הכרת את שייקי אופיר כבר כמה שנים טובות, טובות, טובות. איך העבודה איתו על הסט?
תשמע, על הסט, קודם כל הוא איש מדהים. איש באמת עדין, נחמד. הוא כל כך היה שקוע בעבודה וביצירה שלו, שמה שהתחולל מסביב זה היה בסדר, וכולם היו בסדר באמת. זה היה מתאים לו.
תגיד, מה אפרים ביקש ממך לעשות בתפקיד?
תשמע, כבר אז, תוך כדי העבודה עם אפרים קישון, שגם הוא היה מהסוג הזה שאתה יודע, לא צועק ולא כלום, אלא זה קורה לך, הוא תמיד ישב בפינה איפשהו רחוק מהאמון הזוהם, והיה מאיר בשקט, הוא אומר, תראה, גבילה, תעשה אולי איזה, כזה תהיה נחמד, תעשה, תהיה יותר שובב, תעשה יותר כזה נחמד. וככה זה היה. ההערות שלו זה לא היה מין של במית, הצעקות האלה מסביב.
כן.
וזה היה, קודם כל זה היה יתרון וגם שוני משאר הבמאים שעבדנו.
כמו מנחם גולן.
כן, לא אתה רואה, אתה אמרת.
כן, שהיה צורח כל הזמן.
כן. היו גם כאלה שנדחפים לסצנה ומכניסים אותך, אתה יודע, בכוח הזרוע לכל מיני צורות שהם היו רוצים.
כן.
וגם בלי שמות, אבל זהו. וזה היה, קודם כל היה תענוג לעבוד, מפני שברוב הזמן שעבדנו, הסתכלנו על שייקה. יותר מה שעשינו, הסתכלנו מה שייקה עושה.
כן.
וזה היה תענוג.
אתה אומר שהסתכלתם עליו, זאת אומרת, זה דבר פרטי, או... זה מפגש עם אדם, עם אדם, עם אדם שהוא רמה אחרת.
הצגה כפולה, גם על הצילום וגם לנו, אנחנו ישבנו, ואתה יודע, לפעמים איחרנו לכניסות שלנו, כי היינו שקועים בהתבוננות באיש. זה פשוט מדהים.
אבל אתה יכול לספר קצת על מה מדהים, אם אתה יכול להיזכר, מה הדבר הזה שכאילו גרם לך לשכוח שאתה צריך להיכנס לסצנה?
האמת היא שכשאתה מדבר על הסרט הזה ועל השוטר התמים הזה שהוא עשה, יש לך הרגשה שהוא כזה, מה שאני לא חושב שהוא היה כזה.
אז אתה מתכוון ששייקי היה כזה?
כן, כן. וכי הוא כל כך, הוא כל כך האמין ועשה את זה ב-100% של הטיפוס, שאמרת, זה, הוא כזה בטח, הוא ככה גם בחיים.
בוא נעשה לך חידת טריוויה. באיזה סרט שיחקת עם ניצה שאול, אנחנו יודעים. באיזה סרט שיחקת עם דני מוג'ה? לא שיחקת איתו, שניכם שיחקתם באותו סרט, נראה אותך.
אתה מכה אותי שוק על ירח.
בצדק, בצדק. אני הייתי סגן הנהג האיטלקי בסרט החשוב מאוד, סהרה.
סהרה, וואי, 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 וואי. סילמנו את זה איפה שהוא באיזה חור עם מיליון אנשים, עם מסעית, משהו, יכול להיות?
כן, וקוראים לזה בדרך ליריחו, באיזשהו, במדבר בדרך ליריחו.
אני הייתי הנהג?
לא, לא, לא. אתה היית ראש שבט בדואי.
וואי, 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 עם גמל?
אני חושב שעם גמל, לא זוכר.
עם גמל אני חושב, בטח.
משהו, כן, כן, כן.
אתה רואה?
ברך וקום וזה.
אני חושב שאתה חטפת את ברוק שילד או משהו כזה.
אתה רואה, גבי, התוכנית שלנו מאחדת אנשים.
וואו.
איחוד משפחות.
כל פעם של איזה חצי שעה של מין זיכרונות מהסוג הזה, זה זה. פשוט מדהים.
קדימה, בוא נריץ את הפורמט הזה.
כן, נראה, אולי זה יתפוס, זה בסדר.
גבי אמרני, מאוד מאוד שמחנו לדבר איתך. תודה רבה.
תודה לכם, איזה מותק. ניצא להם, מותק.
מותק אתה. נשיקות, חמוד. נשיקות.
תודה רבה, גבי.
יאללה, חמודים. תודה רבה.
ביי ביי.
ביי ביי.
וואלה, הייתי רוצה לפגוש אותך פעם, בלי מדהים. ככה, בתור בן אדם.
אולי בעוד שבוע, גברת מימי, תוכלי לפגוש אותי בתור בן אדם.
חופשה?
חופשה ללא תשלום.
אני מקווה שאתה לא עוזב.
החלטתי, החלטנו, מקד לבקוביץ' ואני, החלטה משותפת, שאולי אני אפשוט את המדים סופית.
אז לא ניפגש יותר?
תראי, גברת מימי, חשבתי אולי כדי למנוע אין עמויות, להגיד לך כבר עכשיו, אני נשוי.
לא.
אני לא משקר.
אתה אוהב אותה? את אשתך?
אישה טובה. דואגת לי כמו לבן שלה.
אתה יודע, אומרים ששייקה, שייקה, כן, וירטואוז. טוב, הוא היה וירטואוז. סליחה. בשביל הוירטואוז הזה, הוא עבד שעות על גבי שעות. וזה המושא להרצה. אוקיי, אז יש כישרון, אז מה? אבל כדי להגיע למיומנות ולסקילפולנס הזה, למקום הזה שהוא כל כך מקצועי ויודע ליישם את הדברים ולהשתמש בהם, זה עבודה סיזיפית, יומיומית, וזה הוא היה פועל שחור במה שהוא עשה, ואני ראיתי את זה, ואני הרצתי את זה כל דקה.
אתם יודעים שבסרט הוא מדבר בטלוויזיה שם בחלום באנגלית, עם האורחים מחול הוא מדבר בצרפתית, פה הוא מדבר עם מבטא מזרחי בכלל, והוא מתפלל בסמכתת ניקית כזה, ובעצם זה שייקי אופיר, כי הוא עבר לצרפת, הוא גר בצרפת הרי תקופה, הוא עשה קריירה בארצות הברית, הוא חי בירושלים, במאה שערים, והכל מתערבב, באמת כל ה...
אתה יודע, אני חשבתי, קודם כשניצה תיארת הסרט, אני חשבתי, אם הוא היה שחקן איטלקי, והיו מחליטים לעשות סרט כזה בשבילו, זה היה סרט אפיזודות. היו לוקחים ארבעה במאים, זה הייתה תקופה כזו, שמפיק היה רוצה שאשתו, נגיד, תשחק ב... לוקח את ויסקונטי, לוקח את זה, יאללה, תעשו ארבעה סרטים קצרים, כל אחד בסגנון שלו. כי יש פה באמת, בגלל שזה אותו במאי ותסריטאי, אז הוא הכניס את המערכונים האלה, ואת ה... לתוך איזה עלילה אחת, דרך כל מיני תחבולות כאלה, זה בחלום, זה בטלוויזיה, זה... אבל בעצם זה כמה ניסיונות לתת צדדים אחרים של איזה כמו סרט כתוב בשבילו. כן, ופה זה בסרט אחד. עם תפרים כאלה, ושם הם היו פשוט אומרים לו, תשחק עם זה, תשחק אצל זה, פה תשחק ככה, פה תהיה באנגלית, פה תהיה בצרפתית, תפגין את היכולות שלך.
בוא נגיד מילה אחת על המוסיקה, שגם כן, אתה יודע, אנחנו מדברים תמיד על, פה על סרטים גדולים, כמעט תמיד המוסיקה היא חלק מהחיים של הסרט, שלפעמים היא מתעופפת מהסרט והופכת להיות מאסטרפיס בפני עצמה. כולם מכירים את השיר, בלד על השוטר הזה אולי של אושיק לוי, זה כבר מזמן לא שייך רק לסרט. נכון? זה נורית הירש שכתבה את המוסיקה, את הסאונדטרק.
פריים היה מטורף על נורית הירש. הוא חשב שהיא אישה מוכשרת בצורה בלתי רגילה. כמה פעמים הוא ידע שיש לי קשר למוזיקוס, מה אמר לי, תראי, תראי, תהיה... היא תהיה נהדרת, היא תכתוב וזה, והיא כתבה מוזיקה נהדרת לסרט, וזאת מוזיקה באמת מיוחדת שתפסה יפה. מאוד מאוד מלודית. שלא תמיד אתה חושב שזה יעבוד בסרט.
נכון.
גם אתה אומר, השיר של הסרט, זה יכול להיות משהו מאוד מלאכותי, כזה לקדם, אז... לא, כאן פתאום קרה משהו שזה היה חלק אינטגרלי. זה החושים של אפרים. זאת מוזיקה אותנטית, שמדברת מצד אחד, באופן ים תיכוני, לגמרי. מצד שני, יש לה כלים, ויכולת ממש סימפונית, זאת אומרת, היא השתמשה בהמון המון כלים, והיא כתבה משהו גדול, היא לא, גם הדברים הקטנים, זה מוזיקה שאתה שומע מאחור, יש לה משקל.
כן.
ואז, יש השירים, תשים לב שיש סרטים שאתה לוקח מישהו, יש מישהו שכותב את מוסיקת הרקע, ויש מישהו שמזמינים אותו לכתוב את השירים של הסרט. כאן היא כתבה בעצמה.
כן.
ולביצוע פקודה זו התאספנו בטקס חגיגי זה. קבל את ברכותיי, אברהם. הנה הדרגות שלך.
שיהיה בהצלחה. תודה, אדוני.
כל טוב. יחד עם זאת, הוטל עליי לבשר לך סמל אזולאי, שחוזה השירות שלך לא יחודש הפעם, אתה תצא לפנסיה עם כל הזכויות, עם כל ההטבות של סמל במשטרת ישראל.
אז לא מאריכים?
לא, לא, לא.
דווקא עכשיו עם הדרגה הייתי יכול לתרום תרומה גדולה מאוד.
לא צריך. עכשיו כשאתה בשיא, עכשיו צריך להציג.
אתם יודעים, הרי הסרט מסתיים בזה שהשוטר מופרש מהמשטרה, ואתם יודעים שבחייו של שייקי אופיר בשנותיו האחרונות הוא לא סבנחת מהקהל הישראלי, וגם הקריירה שלו הלכה ודעכה במידה מסוימת. ובסוף, חודשים לפני שהוא נפטר, הוא הגיע לטלוויזיה לעשות את ההצדעה האחרונה שלו, כשהוא עשה את מערכון נחות והמחת במופע לכבוד חיים חפר. ואת ההופעה הטלוויזיונית האחרונה שלו, ואומרים גם הגדולה מכולן, יש משהו קצת מקביל, אני מקווה שזה לא יוצא מיליצי מדי מה שאני אומר, יש משהו מקביל קצת בסיומו של השוטר אזולאי וסיומו של שייקי אופיר, שיש בהם אקורדים קצת של עצבות ואולי אפילו תחושה של החמצה.
עבורי הפרידה שלי משייקי אופיר זה במסיבה הזאת לפשנל שדן בן אמוץ מארח אותו,
כן, כן.
בחמם, והוא עושה משהו שכולם מכירים, את הככה וככה וככה וככה, ונותן, כאילו קצת משחק עם דן בן אמוץ שצריך לתת לו רפליקות, הוא גורם לו לצחוק. נכון, זה אווירה מפרגנת וכולם רוצים לצחוק, ויותר קל להצחיק אנשים שרוצים לצחוק, אבל אני לא זוכר מישהו מצליח להצחיק מישהו בצורה כל כך, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יכולת, אתה יודע, זה יכולת, זה לא באיזה גסות, זה לא פראות מתחנפת, זה לא צחוק מתחנף כזה, לפעמים צוחקים בשביל, אתה יודע, אתה רואה המון מראיינים שצוחקים כדי לחמם את, את המתראיין, לא, הוא פשוט גורם לו לאבד את היכולת לא לצחוק. וזה זה גדול, זה, אני מבין שזה בא מ, כמו שניצה אומרת, זה מ, כן, מעבודה, עבודה, 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 על בסיס של כישרון, ולא רק עם כישרון וספונטניות. אבל אם זאת התוצאה, לעשות דבר שהוא עשה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובכל זאת יש פה נימה מסוימת של גלטור, זה באמת גדולה, זה גדולה, זה באמת גדול, אתה יודע, זה, לגרום לאנשים אושר כזה, זה דבר גדול. וזה עצוב לי מה שאמרת, שזה, אני לא ידעתי ש, אבל אולי זה טבעי, שמות נשכחת, אני יודע. אני, כשהייתי ילד, לא ידעתי מזה ג'יגן ושום אחר. אבל אחרי שנים נודע לי. אני חושב שאנשים, אולי כשהם יגדלו, הם ידעו.
טוב, אנחנו מגיעים לסיום, ואנחנו כרגיל בכל תוכנית, אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים שקשורים. או לשחקן, או לסרט, או ליוצר, והפעם אנחנו נמליץ לכם על עוד סרטים שקשורים לשייקי אופיר. אתן את הכבוד הראשון לניצה.
בשמחה, אז אני דווקא רוצה להמליץ על סרט של הצמד הזה, קישון ושייקי, השועל בלול התרנגולות,
כן.
שלא זכה בזמנו להצלחה, והשבית את אפרים, הוא לא כתב יותר ולא רצה יותר לביים שום דבר, שקשור נכון. לקולנוע. שייקי עשה שם תפקיד מופלא, אולי באמת הזכינו אותו שם בטרם עת, אבל הסרט שווה לראות אותו, שווה לראות כמה הוא רלוונטי, ויש בו קטעים ממש הזויים ששווה לראות גם עם ספי ריבלין, זה כל דבר.
עוד קומיקאי גדול שלך לעולמו. יש שם סצנה אחת שהוא עולה על ארגז במפעל ומתחיל לנעום מול הפועלים, ופתאום הוא מרגיש שהוא מאבד את הטאץ', הם לא מקשיבים לו יותר, והוא נועם וטוען ומתפלפל, וזה כבר לא עובד לו יותר, ואז הוא מאבד את זה ומתעלף, וככה הוא מובל כן. באמבולנס, אבל לא נקלקל יותר, כבר קיקלתי מספיק. דניאל, מה תמליץ לנו?
אני אשאר עם שייקי אופיר ועם אפרים קישון, תעלת באומילך. כי שמה, ראשית, אתה יודע, זה סרט שבו אולי עם התפואה הגדולה ביותר שהייתה לאיזשהו סרט ישראלי.
כן, בנו את אלמבי מחדש באולפני הרצליה.
והציפו אותו, ובאמת כמות האנשים שבאו לראות את הפלא, לא את הסרט, את התפאורה, יש צילומים שאתה רואה מאות מאות אנשים.
כן, הם לא האמינו שזה בכלל עיר אחרת.
כן.
אגב, צריך להגיד, הם קראו בור עצום ענק כדי לעשות באמת ים באלמבי, נחל באלמבי.
נכון, נכון. והסרט הזה, עוד שחקן בומבצור, אתה יודע, בתפקיד יוצא מן הכלל, אבל המבט ה... יש כמה סצנות, עוד פעם, סצנות כמו שמערכון שלם, שאפרים קישון מרשה לעצמו לחרוג מן המבנה של הסרט, ולהיכנס למין מערכון, למין סייט כזה של מכונות אנושיות, ופסקול שמיוצר על ידי אנשים, ולא על ידי פסקול.
כן, המקדחה שם, כן.
והמבט על הבירוקרטיה. המבט הזה שאולי זאת התרומה הכי גדולה, נכון, של, כן. של קישון לתרבות הפופולרית הישראלית, זה היכולת שלו לנתח את הבירוקרטיה הישראלית ואת היחסי עבודה ויחסים בין אנשים, וזה מגיע לפרעות, והאופן שבו שייקה אופיר לא מצליח להשתלט עליה, מנסה כל הזמן לשמור על חזות של חוק וסדר, בתוך הכאוס הנוראי הזה, זה כאילו לא רואה את התמונה הגדולה, כן, הוא כן, כאילו כן. שולט, אבל הוא שולט בדיוק בסנטימטר ורבע, אבל המבטים שהם כל הזמן מקצועיים.
הרגע הזה שהוא צועק על מישהי שהיא מנקה שטיח, הוא צורח ואומר, את לא מבינה שאנשים ישנים. טוב, ואני אמליץ לכם לראות את הסרט הנפלא שאני חושב אחד הסרטים הישראלים הטובים, אבו אלבנת, של הבימאי משה מזרחי, הבימאי הישראלי היחיד שמחזיק בפרס האוסקר האמיתי, למרות שהוא לא זכה בו בכלל בגלל סרט ישראלי, אבל זה כבר סיפור אחר לתוכנית אחרת. בכל מקרה, שייקי אופיר, על בסיס המערכון הוותיק שלו כאבו אלבנת, האב שיש לו אך ורק בנות, מייחל סוף סוף לבן זכר בגישה המאוד פטריארכלית והשוביניסטית של פעם, ומשה מזרחי הצליח לקחת את המערכון המאוד הראשוני הזה של שייקי אופיר ולעשות ממנו סרט דרמטי, ושייקי אופיר גם שם מצליח לעשות, ואולי, אתם יודעים מה, אולי שם יותר מכל הסרטים, הוא מצליח לאחד את הדרמה ואת הטרגדיה יחד עם קומדיה בצורה מאוד מאוד עדינה ומהודקת. אני מאוד ממליץ לראות את הסרט הזה, אבו אלבנת. סיימנו, תודה רבה ניצה שאול שהיית איתנו, זה היה מאוד משמח.
תודה שהזמנתם אותי.
ותודה רבה כמובן ליאל שינדלר שהפיק אותנו והביא לשידור, ואתם מוזמנים כולכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן תרבות, ולהציע לנו עוד הצעות לסרטים נוספים שהייתם רוצים שנחפור בהם. ולהיכנס לעמוד הפודקאסטים של תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות של פסטיבל כאן שעשינו עד היום, ועוד פודקאסטים מאוד מעניינים שכדאי לכם לשמוע. דני, אני מודה לך. תקפל את המכנסיים, את המכפלת. בבקשה, כשאתה יוצא לפה. דני, אני מצדיע לך. פשוט מצדיע לך.
אבל אני מקווה שבניגוד לשוטר אזולאי, בשבוע הבא אני אחזור לעבודה, ולא אצל לפנסיה.
אנחנו נעשה לך הערכה. בסדר? נעריך את תפקידך בתוכניתנו. תודה רבה לכם. להתראות.
ביי. ביי.
להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בוננו. רק להשיב ניתן את שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה. בוקר אפור באוויר, הסמטאות כבר לא שלו, שוב אומרים לו לב, שוב אומרים לו בוא. בוקר אפור באוויר, שוב משנה